כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. אחיי ורעיי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום חמישי, חף בניסן תשעין וו, היי דכל המועד פסח תשעין וו, ערב שביעי של פסח תשעין וו, מסכת קידושין, דפים ממתת ונון. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 93 ו-92.8 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וגם כמובן בימי חול המועד פסח תשעין וו, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום עם ישראל לומדים את דף ממחת ממסכת קידושין, אבל היות ואנחנו לומדים את שיעור הדף היומי מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה דרך גלי היתר, לכן אנחנו הקדמנו ולמדנו אתמול ביום רביעי את הדף של היום, למדנו את דפים ממזיין וממחת, והיום אנחנו נלמד בסייעת הדשמי את דפים ממתת ונון, הדפים של שביעי של פסח ושבת איסרו חג פרשת אחרי מות. שביעי של פסח אינו חג בפני עצמו כמו שמיני עצרת של חג הסוכות, אלא סיומו של חג הפסח, ולכן אין אומרים בו שהחיינו בקידוש. שביעי של פסח, יום שנעשו בו ניסים לאבותינו על הים והתורה צוותה עליו, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם. ברוב המקומות שנזכר בתורה הציווי של יום טוב ראשון של פסח, נשמח לו גם זכר ליציאת מצרים. ואולם, לציווי לחוג בקדושה את שביעי של פסח, לא נשמח בשום מקום זכר לנס שהיה באותו היום, נס קריאת ים סוף. וכן כשהתורה מספרת על הנס גופה בפרשת בשלח, אין שם שום זכר ליום שבו היה הנס, וגם אין שם זכר לחג הזה. אכן, צריך לומר שלא ניתן חג זה לישראל לזכר מפלת אויבינו, אלא לישועה שנעשתה לישראל בלבד. שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, ואף ישראל אין עושים להם שמחה על כך. לפיכך נאמרה להם לישראל מצוות יום טוב אחרון של פסח, לפני שידעו שביום זה עתידים המצרים לטבוע בים. לפיכך מעלימה התורה גם אחרי כן את הקשר שבין קדושת חג זה עם קריאת ים סוף. ועיקר השמחה שישראל שמחים ביום זה, הוא על השירה שמשה ובני ישראל אמרו באותו היום ברוח הקודש, וזכו ששירתם נקבעה בתורה לעולמי עד, והקדוש ברוך הוא וכל פמליותיו הקשיבו לשירתם. דבר זה שקריאת ים סוף הייתה בשביעי של פסח, לא ניתן להיכתב בתורה מן הטעם האמור לעיל, אבל ידענו במסורת שכך היה. ולאחר שהתירו לתורה שבעל פה שתיכתב גם היא, כבר ידענו גם מן הספר הכתוב. לפי המכילתא בפרשת בשלח, כך היה סדר המאורעות בימים שבין ראשון לשביעי של פסח. כל הימים שהיה משה מדבר עם פרעה, לא דיבר אלא שילכו ישראל דרך שלושת ימים במדבר לסבוח, כדי שיהיו ישראל נעשים בני חורין בדבר השם ולא יהיו עבדים משוחררים על פי פרעה. כאשר יצאו ידע פרעה שאין בדעתם לשוב, והשם אלוקיהם שעשה להם ניסים כאלה במצרים, הוא יזון ויפרנס אותם גם במדבר. אלא שפרעה היה מחשב בליבו, הרי לא ביקשו יותר מדרך שלושת ימים, והרי אני כאילו מחזיק עדיין שטר חוב עליהם. ולכן שלח עמהם שליחים רצים שיבואו אליו עם מחנה ישראל להודיע מה הם עושים. ובני ישראל לא יקבו מללכת איתם. בבוקרו של יום תתוו בניסן יצאו כל צבאות השם מרמסס, ובאותו היום באו לסוכות, שם הקיפם השם שבעת ענני כבוד, ואותו יום חמישי ושבת היה. למחרת בתזיין בניסן ושישי ושבת, נסו מסוכות וחנו בעיתם בקצה המדבר. ביוזיין בניסן ויום השבת ישבו תחתם, ולא נסעו. בחי בניסן, יום ראשון בשבוע, התחילו ישראל מתקנים כאליהם ומציעים בהמתם לצאת. אמרו להם אותם שליחים, איקטורין בלשון המדרש, תמו ימי שחרורכם, והעת לכם עתה לחזור למצרים שאמרתם דרך שלושת ימים נלך. אמרו להם ישראל, מי שיצאנו וכי ברשות פרעה יצאנו, ביד רמה יצאנו. אמרו להם האיקטורין, רוצים לא רוצים, סופכם לקיים דבר מלכות. עמדו עליהם ישראל, היכו מהם, הרגו מהם, פצעו מהם, הלכו הנשארים והגידו לפרעה. לאחר שהלכו האיקטורין בחצי היום של חי בניסן, הוא אחד בשבת, אמר להם משה לישראל, חזרו לאחוריכם לצד מצרים, שלא יאמר פרעה שאתם בורחים, אלא ישיג אתכם קרוב לארצו. אם יש בידו למחות, יבוא וימחה. תקע משה בקרן השופר, עד שחזרו לפני פי החירות מהלך יום וחצי ממצרים. כיוון שתקע התחילו מחוסרי אמונה תולשים שערותיהם ומקרעים בגדיהם, שחשבו עכשיו יחזירם משה למצרים. עד שאמר להם משה, מפי הגבורה נאמר לי שאתם בני חורין, וזה שאנחנו חוזרים לפתות ליבם של מצרים לעתותם. שהו היקטורין בדרכם יום וחצי יום, ולסוף יום יוטט בניסן ושני בשבת, באו אל פרעה ויגידו לו כברך העם. וביום חף בניסן ושלישי בשבת, ויאסור פרעה את רכבו ואת עמו לקח עמו, וירדוף אחרי בני ישראל וישיגו אותם חונים על הים על פי החירות. ופרעה הקריב לסוף אותו יום. וליל שביעי של פסח, אור ליום חף א' בניסן ורביעי בשבת, ירדו לים ובשחרית עלו מן הים, והירו את היד הגדולה אשר עשה במצרים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה. ביום זה חף א' בניסן, 81 שנים לפני שעמדו ישראל על הים, הושלח משה ליאור מפני גזירת פרעה. וכדברי רב חנינא בר פפא במסכת סוטה דף י"ב עמוד ב', אותו היום, חף א' בניסן היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, ילקה ביום זה. ביום הזה, לפני שנה אחת, הלך משה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא ממדיין למצרים, להוציא את ישראל משם, כי בתדוו בניסן, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא מן הסנה והיה משדל אותו לקבל עליו את השליחות הזו במשך שבעה ימים. שבעה ימים אלה הם ימי הפסח. נהגו ישראל קדושים שהם ערים כל ליל שביעי של פסח או רוב הלילה ועוסקים בתורה, וחורזים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים. תורה שבכתב עם תורה שבעל פה ומשלימים בדברי הזוהר בעניין קריאת ים סוף. וקוראים לסדר הזה תיקון, לפי שלא זכו ישראל לשלימות גאולתם בלילה זה, ושיעשה להם נס גדול ויאמרו שירה שתהיה נקבעת בתורה לעולם ועד, אלא על ידי שנתקנו לכך באמונה שהאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובזכות שהיו עתידים לקבל את התורה. ואותו לילה בכל שנה ושנה, מסוגל לעניין זה של תיקון הנפש באמונה בהשם ובתורתו. וכל הבא להתאר מסיין אותו מן השמיים בלילה הזה סיוע גדול מתמיד. בכל סדר תיקון זה, הלא הוא כתוב בסידורים. הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ערב שביעי של פסח, תשע"ו, כפי שעכשיו הבנו, יום מסוגל ביותר, בעזרת השם יתברך לישועות ונחמות. בשמחת התורה, בשמחת המועד, ובטוב לבב, נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו מדי בוקר בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו שני דפים, הדפים מ"ז ומ"ח ממסכת קידושין, זמן לתמצת ולשנן את אשר למדנו לצערנו אין. לכן נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין כשאמר לה התקדשי לי באילו ואכלה כל תמרה שנתן לה, האם מצטרפות לפרוטה ומדוע? התשובה היא מצטרפות כיוון שכבר סיים את הקידושין וכל תמרה שנותן לה נקנית לה מיד. השאלה השנייה, שנינו בברייתא שמקדש במלווה אינה מקודשת ויש אומרים שמקודשת ובמחר לכולי על מקנה. מדוע? התשובה משום שמדובר כשקיצה במנה ונמצא שהוא חסר דינר, שלתנא קמא היא בושה לטובעו וליש אומרים אינה בושה, ובמחר ודאי יתבענו וישלים לו ושמחה דעתי. שאלה שלישית, על איזה מקרה אמר רבי שמעון בן אלעזר שהמלווה כפיקדון ומה הדין? התשובה כשעדיין לא החלה להוציא מעות ההלוואה, סובר רבי שמעון שהמעות עדיין ברשות המלווה ויכול לחזור בו, וללשון אחת גם האחריות עליו, אבל ללשון אחרת האחריות על הלווה. שאלה רביעית, השואל קרדום ממתי קנאו ומדוע? התשובה ממתי שביקע בו, אפילו לתנא קמא בזה, כיוון שחוזרת השאלה בעינה, הכלי הנשאל חוזר בעינו, הרי הוא ברשות המשאיל עד שישתמשו בו. שאלה חמישית, כיצד מקנים שטר חוב? התשובה לרבי במסירה ולחכמים בכתיבה ומסירה, ומוסיף רב פפא שצריך לכתוב גם, קני לך הוא וכל שיעבודי. שאלה שישית, המוכר שטר חוב לחברו ומחלו, מדוע הוא מחול? התשובה נמצאת בתוספת שאומר משום שמחירת שטרות אינה מועילה מהתורה ונשאר המלווה בעלה ומחילתו מפקיעתו. שאלה שביעית, מה ביור מחלוקת רבי מאיר וחכמים במקדש במלווה על פה, התשובה מדובר כשהקנה במעמד שלושתן, ונחלקו עם מועיל זאת גם במלווה. במה נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר וחכמים בהתקדשי לי בשטר? התשובה כשקידשה בשטר חוף שאין עליו עדים, ולשיטתם עם עדי חתימה או עדי מסירה קרתי, או כשנכתב שלא לשמה, ונחלקו עם ללמוד מגיטין שצריך לשמה או מקידושי כסף. או שלא מדעתה, ונחלקו עם כשר או פסול. והשאלה האחרונה, אישה אמרה לאדם, עשה לי שיריים ואקדש לך, מיני תכשיטים. מדוע לרבי מאיר מקודשת? התשובה, משום שסובר שאינה לסחירות אלא לבסוף, אינה תשלום כמלווה, או שהאומן קונה בשבח כלי, או כשאוסיף לה, נופך משלו, יעלום משלו על התכשיט. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה המקוצר שלנו על שני הדפים שלמדנו אתמול, דפים ממזיין וממחת ממסכת קידושין. וחי את החי וראי האהובים, מוריי ורבותיי הנערצים, ניגשים אנו לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שביעי של פסח, תפשין עין וב, יום חמישי בשבוע, חף בניסן תפשין עין וב, יום חמישי של חול המועד, פסח. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים ממתת ונון, ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים מן המשנה במרכז דף ממחת עמוד ב', משנה הפותחת במילים, התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש. מן המשנה הזו, במרכז דף ממחת עמוד ב', כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשיר, נגיל, נשמח, ונצליח. המשנה הזאת דנה לגבי אדם האומר לאישה בשעת קידושיה שמקדשה בדבר מסוים, אבל בפועל הוא מקדשה בדבר אחר. האם חלים הקידושים האלו? והאם ישנו חילוק בזה בין אם נתן לדבר השווה יותר ממה שאמר לה, לבין אם נתן לדבר ששווה פחות ממה שהוא אמר לה? המשנה מונה שלושה אופנים של הטעיה, ובכל אחד מהם ישנו אופן של הטעיה לשבח, וישנו אופן של הטעיה לגנאי. האופן הראשון, אומרת המשנה, אדם הנותן לאישה כוס יין ואומר לה, התקדשי לי בכוס זה של יין, ובשעת הקידושין לא ראתה האישה את תחולת הכוס, ולאחר מכן נמצא שזה כוס של דבש, הטעיה הזו היא לשבח, מאחר שערכו של דבש רב מערכו של יין. או שאיתה אותה לגנאי ואמר לה, התקדשי לי בכוס זו של דבש, ולאחר מכן נמצא שהיא של יין. האופן השני, אדם האומר לאישה, התקדשי לי בדינר זה של כסף שבידי, ונמצא לאחר מכן שהוא דינר של זהב, דהיינו הטעיה לשבח, או שהתעה לגנאי ואמר לה, התקדשי לי בדינר זה של זהב, ונמצא שהוא דינר של כסף. האופן השלישי, אדם האומר לאישה, התקדשי לי על מנת, על דעת שאני עשיר, ונמצא שהוא עני, וזו הטעיה לגנאי, או שהתעה לשבח ואמר לה, התקדשי לי על דעת שאני עני, ונמצא שהוא עשיר. בכל האופנים האלו סוברים חכמים שאינה מקודשת, מאחר שנתקדשה בטעות. רבי שמעון אומר, אם התעה אותה לשבח, שנתן לה בפועל דבר חשוב יותר ממה שאמר, הרי היא מקודשת, אבל אם התעה אותה לגנאי, דהיינו שנתן לה בפועל דבר הפחות ממה שאמר לה, אינה מקודשת. זוהי המשנה שלנו בדף ממחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה בין ברייתות. תנו רבנן, שאלו חכמים ברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, התקדשי לי בכוס זה, האם התקדשת היא רק בכוס עצמה ללא תחולתה או רק בתחולתה או בשניהם? תני חדה בברייתא אחת שנינו שהאישה מקודשת בו בכוס עצמו, ואף גם במה שבתוכו, שזוכה היא גם בתחולת הכוס, ואף מצטרף שווי תחולת הכוס לשוויה של הכוס כדי להשלימה לשווה פרוטה. ותניה אידך בברית השנייה שנינו, שהאישה מקודשת בו בכוס עצמו ולא במה שבתוכו. היא אינה זוכה אלא בכוס עצמה ולא בתחולתה, ואם אין הכוס עצמה שווה פרוטה, אינה מקודשת, כי תחולת הכוס אינה מצטרפת להשלימה לשיעור שווה פרוטה. ותניה אידך בברית השלישית שנינו, שהאישה מתקדשת במה שבתוכו, בתחולת הכוס ולא בו, אבל אינה זוכה בכוס עצמה, ועליה להשיבה למקדש. ואם אין תחולת הכוס שווה פרוטה, היא אינה מקודשת, ואין הכוס עצמה מצטרפת להשלים לשיעור שווה פרוטה. אם כן, שאלת הגמרא, סתירה בין שלוש הברייתות הללו. מיישבת הגמרא ולא קשיא, אין בכך סתירה. מאחר שדין זה תלוי בתחולת הכוס, וכל אחת מן הברייתות עוסקת באופן אחר. במאיה, הברייתא הסוברת שהאישה מתקדשת רק בכוס עצמה ולא בתחולתה, עוסקת באופן שהייתה הכוס מלאה מים, שמאחר ואין בחשיבות, לא הייתה דעתה להתקדש אלא בכוס בלבד ולא בתחולתה. בחמרה, הברייתא הסוברת שהאישה מתקדשת רק בתחולת הכוס ולא בכוס עצמה, עוסקת באופן שהייתה הכוס מלאה יין, שהוא דבר שיש בו חשיבות ודרך לקדש בו. ומאחר שהדרך לשתות היין מן הכוס ולהשיבה לבעליה, יש לתלות שלא נתכוון לקדשה בכוס עצמה, אלא ביין בלבד. בציהרה, הברייתא הסוברת שהאישה מתקדשת בכוס ובמה שבתוכה, עוסקת באופן שהייתה הכוס מלאה בציר של דגים. מאחר וציר זה עשוי לשימוש לימים רבים, צריך הוא לכוס כדי לשומרו, ולכן יש לומר שנתכוון לקדשה בין בכוס ובין במה שבתוכה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שדעת רבי שמעון היא שאם יטעה מקדשת האישה לשבח, דהיינו שנתן לדבר יקר יותר ממה שאמר לה, הרי זו מקודשת. מקשה הגמרא וחילית לה לרבי שמעון, האם אין רבי שמעון סובר את דברי המשנה במסכת בבא בתרא דף פ"ג עמוד ב', האומרת שאם מכר אדם לחברו יין ונמצא שהוא חומץ, או שמכר לו חומץ ונמצא שהוא יין, שניהם בין המוכר ובין הקונה יכולים לחזור בהם מן העסקה שביניהם, ואף המרוויח מן הטעות יכול לחזור בו. על מה יש ללמוד מכאן? איקה דניחא ליה בחלה ואיקה דניחא ליה בחמרה. יש אדם המעדיף יין, יש אדם המעדיף חומץ, ולמרות שערכו של היין גבוה משל החומץ מכל מקום, מאחר שעכשיו היה חפץ בחומץ וקיבל תמורתו יין, רשאי הוא לבטל את העסקה. אם כן, הכנה מי? במשנתנו גם, מדוע סובר רבי שמעון שאם אמר להבעל שמקדשה בדינר כסף ונתן לה דינר זהב, היא מקודשת. הרי איקה דניחא ליה בחספה ולא ניחא ליה בדהבה. ייתכן שעכשיו רוצה היא כסף ולא זהב, וכגון שחסר לה מעט כסף כדי להשלים איזה תכשיט שעשתה. מתרצת הגמרא, אמר רב שימי ברש"י, אשכחתי פגשתי את אביי, דייתי וכמס בר ליה לברי, שישב וביאר את המשנה הזו לבנו ופירש לו כך, אחא במאי עסקינן, באיזה אופן רבי שמעון מדבר? כגון שאמר המקדש לשלוחו אלוויני דינר של כסף, ולך וקדש לאישה פלונית בדינר הזה שאתה מלוויני. הלך השליח ושינה מדעת המקדש, והלווה לו דינר של זהב וקידש בו את האישה עבור המשלח. באופן זה נחלקו חכמים ורבי שמעון במשנה. מר סבר, חכמים סוברים, שמה שאמר לו המקדש שילווה הוא דינר של כסף, יש לו קפידה בזה, ואינו מסכים לקדשה בדינר של זהב, ולכן אינו נחשב שלוחו ואינה מקודשת. ומר סבר, רבי שמעון סובר, מראה מקום הוא לו. מראה המשלח לשליח מקום להקל בשליחותו, דהיינו, באמת חפץ המשלח לקדשה בדינר של זהב, אלא שבכוונתו להקל על השליח, שאף אם אין בידו להלוותו דינר של זהב, רשאי הוא לקדשה עבורו בדינר של כסף, ולכן אף שקידשה לבסוף בדינר של זהב, אינו נידון כמשנה מדעת המקדש, והיא מקודשת. מקשה הגמרא על הביור הזה של אביי, אי אחי, אם המשנה עוסקת באדם המקדש על ידי שליח, יש להקשות כמה קושיות על לשון המשנה. א', מדוע נקטה המשנה שאומר המקדש לאישה התקדשי לי? הרי אינו מקדשה לעצמו אלא למשלח, ולפיכך התקדשי לא מבאי אליי. כך היה צריך לומר במשנה. ב', מדוע נקטה המשנה בדברי רבי שמעון שהיא מתעה לשבח, הרי היא מקודשת. הרי אין המשנה עוסקת באופן שהתעה מקדש את האישה, אלא מדובר שהשליח התעה את המשלח, ולפיכך, אם התעהו לשבח מבאי אליי, כך היה צריכה המשנה לומר. אם התעה משלח את השליח, זה מה שהייתה צריכה המשנה לנקוט. אלא מבארת הגמרא את דברי המשנה באופן אחר, מחמת הקושיות הללו על הסברו של אביי, אלא אמר רבה, אני וארי שבחבורה תרגמינה, אני וארי שבחבורה ביארנו את המשנה, ומנו מי זה ארי שבחבורה רבי חייא בר אבין, כך ביארנו את דברי המשנה. אחא במאי עסקינן, כגון שאמרה, היא האישה המתקדשת לשלוחה, צא וקבל לי קידושי. היה שליח קבלה להקבל עבורי קידושין מפלוני, שאמר לי אותו אדם, התקדשי לי בדינר של כסף, והלך השליח לקבל עבורה את דינר הכסף, ונתן לו המקדש דינר של זהב. ובאופן זה נחלקו רבי שמעון וחכמים במשנה. אמר סבר, חכמים סוברים, שמה שאמרה האישה לשליח ליטול עבורה דינר של כסף, יש בכך קפידה, היא אינה חפצה להתקדש, אלא בשל כסף ולא בשל זהב, ולכך אינה מקודשת. ומר סבר, רבי שמעון סובר, מראה מקום היא לו. מראה היא לו מקום להקל, שגם אם לא ייתן לו המקדש אל הדינר של כסף, שייטול. אבל אין היא ממענת להתקדש בדינר של זהב, ולכן, אם היא קיבלה לסופו של דבר דרך השליח דינר של זהב, הרי היא מקודשת. מוסיפה הגמרא לבאר, ומה היא נמצא? מה כוונת המשנה שנמצא לאחר מכן שהוא דינר של זהב? הרי מלכתחילה נתן המקדש לשליח של האישה דינר של זהב. דקצייר בבליטה. היה צרור הדינר בבגד, ולפיכך בשעת הקידושין לא ידע השליח של האישה איזה דינר נתן המקדש, וסבור היה שהוא של כסף, ורק כשהגיע לידי האישה, נמצא שהדינר הזה הוא של זהב. כעת מביאה הגמרא תנאים נוספים הסוברים כדעת רבי שמעון בסברה הזו של מראה מקום הוא לו. אמר אביי, רבי שמעון ורבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר כולו סבירה להו, כל התנאים הללו סבורים את הסברה הזו של מראה מקום הוא לו. דהיינו, שאם אומר אדם לשליח לעשות עבורו דבר קל ועשה השליח דבר קשה יותר, אין זה שינוי מדעת המשלח, כי לא נתכוון המשלח אלא להראות לשליח מקום להקל בשליחותו ולעשותה בדבר קל. ועכשיו מפרט את הגמרא, איכן מצינו את כל אחד מהתנאים שסובר את הסברה הזו. רבי שמעון, עדי אמרן, רבי שמעון מצינו שסובר את הסברה הזו אצלנו במשנה, שאם אמרה האישה לשלוחה שהיא טול דינר של כסף מן המקדש והלך ונטל של זהב, הרי היא מקודשת. רבן שמעון מגמליאל מצינו שסובר את הסברה הזו במשנה במסכת בבא בתרא דף קס"ח עמוד א'. דתנן, שנינו שם במשנה שישנם שני סוגי גיטין. האחד הוא גט פשוט, גט רגיל, שעידיו חתומים מתוכו, כמו כל השטרות, והסוג השני של הגט זה גט מקושר, גט מיוחד שעשוי קשרים-קשרים שעידיו חתומים מאחוריו. וגט מקושר הוא תקנה מיוחדת שתקנו חכמים לצורך הכהנים. כאשר הבעל הכהן כעס על אשתו, היה הולך אל הסופר שיכתוב גט, ומיד היו מגרשים את נשותיהם, ולאחר מכן כששר הכעס מעליהם, כבר לא יכלו להשיבן, כי כהן אסור בגרושה, לכן תקנו חכמים, שלא יגרשו הכהנים את נשותיהם בגט רגיל, אלא בגט מקושר שיש תורך בהכנתו, במשך הזמן הזה תתיישב דעתו של הכהן ולא יגרשנה. בסדר גט מקושר כך, מניח הסופר בראש הגט שורה חלקה שאינו כותב בה כלום, לאחריה כותב שורה מן הגט ושוב מניח שורה חלקה וכותב לאחריה שורה מן הגט וכך עושה שלוש שורות או יותר, ולאחריהן כותב את המשך הגט כרגיל. לאחר מכן כופל את השורה הראשונה החלקה על שורת הכתב שמתחתיה ותופרן יחד, וכן נוטל את השורה החלקה שלאחריה וכופלה על שורת הכתב הבאה ותופר, וכן הלאה. נמצא הגט עשוי כאין כריכות כאין קשרים, והעדים חותמים על הגט הזה מבחוץ בין קשר לקשר. על כל קשר חותם עד אחד, ומאחר שיש לעשות לכל הפחות שלושה קשרים, לפיכך יש להחתים בגט הזה לכל הפחות שלושה עדים. ואם רצה להרבות בקשרים נוספים רשאי, הוא צריך להחתים עדים נוספים כמספר הקשרים. אם כן, המשנה שם במסכת בבא בתרא דנה, מה הדין אם שינה בזה? דעת הנה כמה היא שגט פשוט שכתבו, שחתמו עדים מאחוריו, כדין גט מקושר, וגט מקושר שכתבו, שחתמו עדיו מתוכו, כדין גט פשוט, שניהם פסולים מאחר שלא נעשו, כפי תקנת חכמים. ואילו רבי חנינה בן גמליאל אומר, שאומנם גט פשוט שחתמו עידיו מאחוריו פסולו, אבל גט מקושר שכתבו דהיינו שחתמו עידיו מתוכו, הרי הוא קשר מאחר שיכול לעשותו פשוט, יכול הסופר שלא לתפור את הקריחות יחדיו, אלא לפושטם כצורת גט פשוט, ועל כן אין חיסרון בכך שחתומים עידיו מתוכו. זאת אומרת שגם אם יפשוט את הגט המקושר, יהיו שורות חלקות בין שורות הגט, שהרי בעשיית גט מקושר, כפי שהסברנו, משאירים שורה חלקה, בין שורה לשורה ואין בכך חיסרון. וסברת הנה כמה שחולק בזה וסובר שלא ניתן לפשוט גט מקושר ולהופכו לגט פשוט, כי דרכם הייתה לכתוב בשטרותיהם את הזמן למניין שנות המלך שעמד באותו הזמן, אלא שהיה חילוק בזה בין גט פשוט לגט מקושר. בגט פשוט היו כותבים את הזמן כמות שהוא, וכגון אם עומדים הם בשנה שנייה למלכות המלך היו כותבים שנה שנייה, אבל בגט מקושר היו מוסיפים שנה למניין, והיו כותבים שנכתב בשנה השלישית למלך, והכל היו יודעים שהכוונה לשנה השנייה. ותקנו חכמים לעשות זאת בגט מקושר כדי שיהיו חילוקים רבים בין כתיבת גט פשוט לגט מקושר, ותהיה שעות רבה בכתיבתו. אומרת הגמרא ורבן שמעון מגמליאל אומר שיש לעשות הכל כפי מנהג המדינה, ולפיכך אם אמר אדם לשלוחו שיכתוב עבורו גט, יש לו לכותבו כפי המנהג באותו המקום. ואם המנהג לכתוב גט פשוט וכתב עבורו גט מקושר, או להפך, הגט פסול שלא מינה הוא שליח לכך. ואבינן בה נתקשו בני הישיבה בדברי המשנה הזו במסכת בבא בתרא, שהרי ממשמעות דברי רבן שמעון מגמליאל משמע שכוונתו לחלוק על התנאים שנזכרו במשנה מקודם לכן. ונשאלת השאלה מדוע? וכי תנא קמא לית למנהג המדינה, האם תנא קמא ורבי חנינא בן גמליאל לא מודים לדינו של רבן שמעון בן גמליאל? הרי לא נחלקו אלא בגט פשוט שחתמו עדיו מאחוריו, או להפך, ולא עסקו כלל בדין שליח המשנה מדעת משלחו. אומרת הגמרא ואמר רבי אשי, הסביר רב אשי, שאכן אין כוונת רבן שמעון בן גמליאל לחלוק בעניין שבו עוסקת הרישה, אלא כוונתו לחלוק בעניין אחר לגבי שליח ששינה וכתב גט אחר ממה שציווה לו המשלח. ומבאר רבשי את פרטי הדינים בזה. באטרא דנאיגה בפשוט, במקום שבו נוהגים כולם לכתוב גט פשוט, ואמר אדם לשלוחו צאו כתוב לי גט, והלך השליח ועבד לי כתב עבורו גט במקושר. אינמי, באטרא דנאיגה במקושר, או במקום שנוהגים כולם לכתוב גט מקושר, ואמר לשלוחו כתוב לי גט, והלך השליח ועבד לי וכתב עבורו גט פשוט. בשני אופנים אילו כולה על מלא פליגי, כולם מודים, דוודאי קפידה. שבוודאי מקפיד המשלח שגיטו ייכתב כמנהג המקום, ומאחר ששינה השליח מן המנהג, הגט פסול. כי פליגי, במה נחלקו התנאים? באטרא דנאיגה, בין בפשוט, בין במקושר. במקום שבו המנהג לכתוב גט פשוט וגט מקושר. ואמר לי המשלח לשליחו, עביד לי, כתוב עבורי גט פשוט, שהוא דבר שקל לעשותו, ואז על ועבד לי, והלך השליח וכתב עבורו גט מקושר, שקשה יותר לעשותו. אמנם הוא לא שינה ממנהג המקום, אבל הוא שינה מדברי המשלח. מר סבר דעת הנה קמא ורב חנינא בן גמליאל שיש בכך פיידה, מכיוון שהמשלח חפץ בכתיבת גט פשוט בדווקא, ומאחר ששינה השליח מדעתו וכתב גט מקושר, הגט פסול. ומר סבר רבן שומן מגמליאל סובר, מראה מקום הוא לא. אינה משלח חפץ בגט פשוט בדווקא, אלא כוונתו להראות לשליח מקום להקל בדבריו, שאם יהיה קשה לו לכתוב גט מקושר, רשאי הוא לכתוב גט פשוט. אבל אם הוא באמת כתב גט מקושר, גם הוא קשר, כי הוא עשה כמנהג המדינה. מתבהר אם כן מדברי הגמרא, שאף רבן שומן מגמליאל סובר את סברת מראה מקום הוא לא, שכאשר ממנה אדם שליח לעשות עבורו דבר קל, כוונתו שיכולו להקל בזה. אבל אם יעשה דבר כבד יותר, אין בזה שינוי מדעתו של המשלח, והשליחות קשרה. עכשיו מבארת הגמרא איכן מצינו שגם רבי אלעזר סובר את הסברה הזו של מראה מקום הוא לא. רבי אלעזר, דתנן, שנינו במשנה במסכת גיטין דף סמחי עמוד ב', האישה שאמרה לשלוחה התקבל לגיטי, היה שליח לקבל גט עבורי מיד בעלי ממקום פלוני, והלך השליח וקיבל לה את גיטה ממקום אחר, פסול, מאחר ששינה מדעת האישה שאמרה לו ליטול את הגט דווקא ממקום פלוני. וזו דעת הנקמה. ולמה היא אמרה לו לקבל את הגט דווקא במקום פלוני? כי היא לא רוצה להתבייש במקום אחר. לכן הגט פסול. אבל רבי אלעזר מכשיר. על מה יש ללמוד מכך? כסבר סובר רבי אלעזר, מראה מקום היא לא. שאין כוונת האישה שיטול בדווקא ממקום פלוני. אלא, הורתה האישה לשליח את המקום שבו סברה שיוכל לקבל את הגט מבעלה, אבל היא לא מקפידה אם הוא יפגוש אותו או ייטול את הגט מבעלה במקום אחר מאותו מקום שהיא נקטה בו. ולכן הגט קשר. עכשיו חוזרת הגמרא לדון במחלוקת חכמים ורבי שמעון אצלנו במשנה. אמר אולה, מחלוקת חכמים ורבי שמעון לגבי מקדש שיטעה את האישה לשבח, אינה אלא באופן שיטעה אותה בשבח ממון, כגון שאמר לה שמקדשה על דעת שהוא עני, ונמצא שהוא עשיר. בזה דעת רבי שמעון שמסתבר לומר שהיא מעדיפה להתקדש לאדם עשיר, ולפיכך היא מקודשת. אבל אם יטעה אותה בשבח יוחסין, כגון שקידש אותה על דעת שהוא ממזר הפסול לבוא בקהל מן התורה, ונודע שהוא נתין, דהיינו גבעוני שאינו פסול אלא מדברי חכמים, בזה דברי הכל שהיא אינה מקודשת. גם רבי שמעון מודה שאין האישה חפצה בכך. מה הייתה? מה הסיבה? מאחר שאומרת האישה, מסנה דרב מקרה היא לא בעינה. איני חפיצה במנעל הגדול ממידת רגלי. וזה משל שהיא אינה רוצה בבעל מיוחס כדי שלא יתגאה עליה. ולגבי מקדש על מנת שהוא לוי ונמצא שהוא כהן, כותב הריטב"א בשם הירושלמי טעם נוסף שאינה אישה חפצה בכך, מאחר שאינה רוצה בתורח הכהונה. מביאה הגמרא ראיות לדברי אולה, תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, שמודה רבי שמעון לחכמים שהיא מטעה מקדש את האישה לשבח בענייני יוחסין, אינה מקודשת. אמר רב אשי, מתנית אינה מדייקה, גם מן המשנה ניתן לדייק כדברי אולה, דקתני, נלמד במשנה לקמן בדף ממתת עמוד ב', שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני כהן ונמצא שהוא לוי, או שאמר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני לוי ונמצא שהוא כהן, וכן אם קידשה על דעת שהוא נתין, שהוא גבעוני ונמצא שהוא ממזר, או על דעת שהוא ממזר ונמצא שהוא נתין, וכל אלה הדינו שקידושי טעותם ואין האישה מקודשת. ולא, פליג רבי שמעון. ולא חולק בזה רבי שמעון לומר שהיא מטעה אותה לשבח, הרי היא מקודשת. הנה מוכח מכך, כדברי אולה, שגם רבי שמעון מודה שהיא מטעה אותה לשבח בענייני יוחסין, אין האישה מקודשת מאחר שאינה חפיצה בבעל מיוחס. מקשה הגמרא על הראיה שהביא רבשי. מה תקיף לה מר ברבשי? כיצד ייתכן לומר שרבי שמעון אינו חולק על דברי המשנה לקמן? אלא דקתני, הרי נתבהר במשנה שם שאדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת, על דעת, שיש לי בת או שפחה מגודלת גדולה, שתוכל לשמשך ונמצא שאין לו, או שקידשה על מנת שאין לו בת או שפחה גדולה, ונמצא שיש לו, דשבח ממונו, שדברים אלו ענייני ממונם, ומפואר שם במשנה שאין האישה מקודשת, מאחר שהתאה אותה בכך ולא נחלק בזה רבי שמעון. החינמי דלא פליג? האם ניתן לומר שמאחר שלא נחלק על כך מודה הוא בזה? הרי דעת רבי שמעון שהיא מטעה אותה מקדש בענייני שבח ממון, הרי היא מקודשת. אלא בהכרח צריך לומר, פליג ברייש, והוא הדין לסיפה, מאחר וכבר רבי שמעון חלק במשנתנו לעניין המקדש אישה על מנת שהוא עני ונמצא שהוא עשיר, לפיכך לא הוא צריך שוב רבי שמעון לשוב ולחלוק במשנה לקמן לעניין מקדש על מנת שיש לו בת או שפחה. החנמי, פליג ברייש, והוא הדין לסיפה, אם כך, גם לעניין שבח יוחסין יש לומר, מאחר וחולק רבי שמעון במשנתנו, הוא לא הוצרח לשוב ולחלוק על דברי חכמים במשנה לאלן. אבל דעתו היא באמת, שגם בענייני יוחסין, אם יטעה מקדש לשבח, הרי היא מקודשת. מדרצת הגמרא ואומרת, אחי אשתה, כיצד ניתן לדמות את הדברים זה לזה? אי אפשר לדמות. התם לגבי מקדש על מנת שיש לו בת או שפחה, אכן לא הוצרח רבי שמעון לשוב ולחלוק בזה. מאחר ואידי ואידי דשבח ממון, בין הראשה עוסקת במקדש על מנת שהוא עני ונמצא עשיר. ובין הסעיפה עוסקת במקדש על מנת שיש לו בת או שפחה, ונמצא שאין לו, כל הדברים הללו ענייני שבח ממון הם. ולכן, פליג בראשה והוא הדין בסעיפה, מאחר שכבר חולק רבי שמעון בראשה, לא הוא צריך לכפול את הדברים בסעיפה. אבל אחה, כאן לגבי מקדש על מנת שהוא לאיבי ונמצא שהוא כהן, דשבח יוחסינו ולא שבח ממון, ויש מקום לומר שמודה בזה רבי שמעון שאין האישה מקודשת מאחר שאינה חפיצה בבעל מיוחס, אם איתה דפליג ניתני, אילו היה רבי שמעון חולק גם בזה, היה לו לומר זאת במפורש, ומאחר שהוא לא חולק במשנה לקמן, יש ללמוד מדבריו שבזה מודהו רבי שמעון לדברי חכמים, שהיא מתעה הבעל את האישה בענייני יוחסין, היא אינה מקודשת. תירוץ נוסף היא בית אימה, אם תרצה תיישב את הקושייה באופן נוסף, הכנה משבח יוחסין. גם המקדש אישה על מנת שיש לו בת או שפחה, אילו הם ענייני יוחסין. דמי סברת מהי מגודלת גדולה ממש, האם סובר אתה שאותו אדם שקידש את האישה על מנת שיש לו שפחה מגודלת, הכוונה גדולה בשנים? אין הדבר כן, אלא מהי מגודלת? גדלת, שפחה חשובה. וזה נקרא שבח יוחסין מאחר ששפחה זו נולדה מעבד עברי ולכן מיוחסת היא יותר משפחות אחרות. ולפיכך אין האישה חפיצה בה, דאמרה, היא לא ניחה לי דשק למי לימיני ואז לה נדיה כמי שביבותיי. אומרת האישה, לא נוח לי בשפחה חשובה, כי מחמת חשיבותה רגילה היא לדבר עם השכינות וחוששת אני, שמה תשמע ממני דברים ותלך ותספר את זה לשכינות. על כן מודה בזה רבי שמעון שקידושי טעות הן והיא אינה מקודשת. ונציין שתוסות בדיבור המתחיל מים וערים שגדלת הכוונה אישה שקולעת שיער אנשים, מאחר שהיא הולכת מבית לבית לצורך מלאכתה, מספרת היא להם דברים ששומעת בבית גבירתה. מבארת עכשיו הגמרא כמה דינים בענייני קידושין. תנו רבנן שנו חכמים בברית האדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני קריינה, על דעת שיודע אני לקרוא בתורה, כיוון שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת, הרי זו מקודשת, כי יתברר כדבריו שיודע הוא לקרוא. זו דעת רתנא קמא. רבי יהודה אומר, עד שיקרא ויתרגם, עליו לידע גם לתרגם ולפרש את הפסוקים הללו שהוא קורא. שואלת הגמרא, יתרגם מדעתי? וכי רשאי הוא לתרגם את הפסוקים כפי דעתו ורצונו? והתניא, הרי שנינו בברייתא. רבי יהודה אומר, כל המתרגם פסוק כצורתו כפי דברי המקרא בדיוק, הרי זה בדאי שקרן, מאחר שפעמים רבות אין כוונת הכתוב למשמעות הפשוטה של דברי המקרא. והמוסיף עליו, אדם שמוסיף על ביור המקרא ומפרשו כרצונו, הרי זה מחרף ומגדף. הרי הוא מבזה את הקדוש ברוך הוא שמפרש את דבריו שלו כהלכה, ואין לנו רשאים לתרגם ולפרש, אלא כפי קבלת חכמינו זיכרונם לברכה. אז כיצד ייתכן שאדם זה יתרגם ויפרש מדעתו? תרץ את הגמרא, אלא מהי תרגום? תרגום דידן. אין כוונת הגמרא שיקרא ויתרגם כפי דעתו ורצונו, אלא שיודע הוא לקרוק במקרא, ולפרש על פי תרגום אונקלוס שניתן למשה מסיני. אומר ארוך השולחן באבן העזר סימן למדחת, בזמן הזה שאין לנו רגילים לקרוא התרגום בציבור, הכוונה שיודע הוא לקרוא המקרא עם הטעמים. מוסיפה הגמרא ואומרת, ואני מילי שאם יודע לקרוא שלושה פסוקים הרי מקודשת, דאמר לה לאישה הרי את מקודשת על דעת שאני קריינה, יודע לקרוא. אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי על דעת דקראנה, בעל מקרא, אני, בזה הדין שאינה מקודשת, הדקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקה. אלא אם כן יודע הוא לקרוא את כל התנך בדקדוק, מאחר שמשמעות המילה קרא, הכוונה שיודע לקרוא את כל התורה בצורה מדויקת. דין נוסף, אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת, על דעת שאני שונה, נחלקו האמוראים במשמעות דבריו. חזקיה אמר שכוונתו שהוא שונה הלכות שנאמרו למשה מסיני, ועריף הרמב״ם פוסקים שהכוונה הלכות למשנה, רבי יוחנן אמר שכוונת דבריו שהוא שונה תורה שבכתב. ואילו הריטב"א חולק ואומר שהכוונה היא למדרשי התורה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, מייטי וישנינו בברייתא שנחלקו התנאים איזו היא משנה, רבי מאיר אומר, הלכות למשה מסיני, רבי יהודה אומר, מדרש כגון ספרה וספרי, שאילו הם ההלכות הנדרשות מן הכתובים. אבל לדעת כל התנאים, אין הכוונה בזה לתורה שבכתב, אם כן יש להקשות מכאן על דברי רבי יוחנן הסובר, שהאומר על מנת שאני שונה כוונתו לתורה שבכתב, מדרץ את הגמרא בדף ממתת עמוד ב', מהי תורה, מדרש תורה, אין כוונתו של רבי יוחנן ששונה הכוונה שלומד תורה שבכתב, אלא כוונתו למדרש תורה, דהיינו לימוד הספרה והספרי, הדורשים הלכות מן המקראות, ונמצא שדעת רבי יוחנני כדעת רבי יהודה בברייתא שמשנה היא מדרש, ושלא כדעת חזקיה, שזה כרבי מאיר, שמשנה הכוונה להלכות. מוסיפה הגמרא ואומרת, ואני מילי שם שונה, הוא הלכות או מדרש תורה, אז היא מקודשת, דווקא בדאמר לה, הרי את מקודשת לי על דעת שתנינה אנה, יודע לשנות אני, אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי על דעת שתנה אנה, בעל משנה אני, אינה מקודשת עד אתני. הלכתה, יש לו לידה גם הלכות וגם ספרה וגם ספרי, ותוספתה, שכן משמעות המילה אנה, הכוונה שהוא יודע את כל הדברים הללו. מוסיפה הגמרא ומבארת אופנים נוספים של מקדש אישה על תנאי. אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני תלמיד, אין אומרים עליו שעליו להיות כשימון בן עזאי, וכשימון בן זומה שנקראו תלמידים מאחר שלא נסמכו ולא היו בזמנם גדולים כמותם בתורה, כנאמר במסכת סוטה דף ממתת עמוד א', משמת בן עזאי בטלו השקדנים, משמת בן זומה בטלו הדרשנים, וכן נאמר במסכת בכורות דף נונחת עמוד א', אמר בן עזאי כל חכמי ישראל דומים עליי כקליפת השום, אלא כל ששואלים אותו בכל מקום באחד מן המקומות דבר אחד בתלמודו ואומרו, די בכך שיכולו לענות תשובה על שאלה אחת בתלמודו, ואפילו אם אינו יודע להשיב אלא במסכת הדקלה, שזו מסכת פשוטה ואין בה עומק, מכל מקום, שם תלמיד עליו האישה מקודשת. ורשי אומר, מסכת הדקלה ברייתא היא, כך היא שנויה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. ואילו במסכת שבת דף קי"ד עמוד א' נאמר, איזהו תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור, זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת קלה. ורשי מפרש שם, שהכוונה שבקי הוא בכל השס, ואפילו במסכת קלה, שאין רגילים לעסוק בה. מקשה עליו שם תוספות, שלדברי רשי כוונת הגמרא שם, לשבח אפילו במסכת קלה הוא בקי, ואילו כאן מפרש רשי לגריעותה, שאפילו אם אינו בקי אלא במסכת קלה, יש עליו שם תלמיד. תרצים התוספות, שיש ללך בכל מקום לפי עניינו. בגמרא במסכת שבת משמע שזה לשון חשיבות, שלכך יש למנותו פרנס על הציבור, ולכן פרש רשי, שהכוונה בזה שבקי הוא בכל השס, אפילו במסכת קלה, שאין רגילים בה. אבל פה משמע שזה לגריעותה, שאינו צריך להיות חכם ביותר, ולכן פרש רשי, שאינו צריך להיות בקי בכל מקום, אלא די שיהיה בקי במקום אחד, ואפילו אם הוא בקי רק במסכת קלה, שהיא פשוטה. באופן אחר כותבים התוספות שם, בשם רי, שמסכת קלה הכוונה לדרשות בהלכות החג, שהיו דורשים סמוך לחג, והיו דרשות אילו בהלכות שהכל בקיאים בהם. וממילא אף כוונת הגמרא במסכת שבת זה לגריעותה. כדי למנות אדם לפרנס בעירו, אין צריך שיהיה בקי בכל מקום, אלא די בכך שיהיה בקי בעניינים האלו השגורים בפי כל. אבל אם אינו בקי אפילו בזה, אין הוא ראוי לשמש כפרנס. אומרת הגמרא, אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני חכם, אין אומרים שעליו להיות חכם כחכמי יבנה או כרבי עקיבא וחבריו, אלא כל ששואלים אותו דבר חוכמה בכל מקום ואומרה, די בכך שיכולו לענות על שאלה תלויה בסברה. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני גיבור, אין אומרים שעליו להיות גיבור כאבנר בן נר וכיואב בן צרויה, שהיו גיבורים ושרי צבא. אבנר בן נר היה שר צבאו של שאול המלך, ויואב בן צרויה היה שר צבא של דוד המלך, אלא כל שחבריו מתיירים ממנו מפני גבורתו. אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר, אין אומרים שעליו להיות עשיר כרבי אלעזר בן חרסום וכרבי אלעזר בן עזריה, שעל רבי אלעזר בן חרסום נאמר במסכת יום הדף למדה עמוד ב', שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה ו1,000 ספינות בים, ועל רבי אלעזר בן עזריה נאמר במסכת שבת דף נ"ד עמוד ב', שהיה מפריש בכל שנה מעשר בהמה מעדרו 12,000 עגלים, אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו. האומר לאישה, הרי את מקודשת על מנת שאני צדיק, אפילו אם ידוע שהוא עכשיו רשע גמור, מכל מקום הרי היא מקודשת מספק, יש לה חשוש שמא ירער עכשיו את תשובה בדעתו ונמצא שצדיק גמור. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע, אפילו אם הוא ידוע שהוא עכשיו צדיק גמור, מכל מקום הרי היא מקודשת מספק, יש לה חשוש שמא ירער עכשיו דבר עבודת כוכבים בדעתו ונמצא שרשע גמור. ולמרות שבאדם רגיל המוחזק כצדיק, אנחנו לא חוששים שמא ירשיע, מכל מקום כאן יש לחשוש לכך, מאחר שאומר על מנת שאני רשע. עכשיו מבארת הגמרא שיש מידות מיוחדות לכל אומה ומקום. 10 קבים שם של מידה, 10 קבים של חוכמה, דהיינו תורה ודרך ארץ, ירדו לעולם. והמהרש"א כותב ירדו לעולם, הכוונה לפי הגזירה משמיים. כמו שמבואר במסכת נידה דף ט"ז עמוד ב', שכבר קודם לידתו של אדם נגזר עליו אם יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני, גיבור או חלש, אלא שישנם מקומות שבהם הגזירה מוכנה יותר לעניין מסוים לפי המלאך והמזל שלה. לכן לא אמרה הגמרא 10 קבין של צדקות או רשעות ירדו לעולם, מאחר שדברים אלו תלויים בבחירת האדם ולא במה שנגזר עליו, כמו שמבואר שם בגמרא. אם כן, 10 קבין של חוכמה ירדו לעולם, 9 נטלה ארץ ישראל, ואחד הקו הנותר נתחלק לכל העולם כולו. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו. 10 קבין של השירות ירדו לעולם, 9 נטלה רומי, ואחד כל העולם כולו. אומר המהר"ל שהטעם שהרומים נטלו את העשירות, כי רומי זה עשיו שירש את העולם הזה, ולכן עושר העולם שלו הוא. 10 קבין של עניות ירדו לעולם, 9 נטלה בבל ואחד כל העולם כולו. 10 קבין של גסות הרוח, גאווה, ירדו לעולם, 9 נטלה אילם, שם של מקום במלכות פרס, ובמדינה הזו יש את שושן הבירה. כמאמר הכתוב בדניאל פרק ח' פסוק ב', ואני בשושן הבירה אשר באילם המדינה. אם כן, 10 קבין של גסות ירדו לעולם, 9 נטלה כאילם, ואחד כל העולם כולו. שואלת הגמרא, וכי גסות הרוח ירדה רק לאילם ולבבל לא נחית, לבבל היא לא ירדה, והכתיב בספר זכריה פרק ה', ואשא עיניי ואראה, והנה 2 נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהן הכנפיים ככנפי החסידה ותיסנה את העיפה בין הארץ ובין השמיים, ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה הם המוליכות את העיפה, ויאמר אליי לבנות לה בית בארץ שנער. ורשי מסביר שהכתוב הזה עוסק ביצר הרע שנמסר בידם, כמו שנאמר בפסוק שלפניו, ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל תוך העיפה. ושתי נשים אלו נשאו את יצר הרע של חנופה וגסות הרוח, כפי שהתבהר להלן. אמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא, העיפה ניסית ביד שתי אנשים, זו יצר הרע של חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל, שהיא ארץ שינר. הנה מוכח שגסות הרוח ירדה אף לבבל, ולא רק לאילם. מתרצת הגמרא, אין, אכן, לאח הנחית לבבל ירדה גסות הרוח מתחילה, והשתרבו ויהודי השתרבו ולאטם, ומבבל נשתרבבה והלכה לאילם. די כנם, יש לדייק זאת מדברי הכתוב, לקטני לבנות לבית בארץ שינר, שזה לשון יחיד. משמע מכך שרק אחת מן הנשים נותרה בקביעות בארץ שינר, בבבל, והיינו החנופה בעוד גסות הרוח עברה לאילם. אומרת הגמרא, אכן שמע מינה, אכן כך מוכח. בקשה הגמרא, איני וכי אפשר לומר כן, שאין גסות הרוח מצויה בבבל, ואמר מר סימן לגסות הרוח עניות, דהיינו שבמקום שבו גסות הרוח מצויה, גם עניות מצויה. והעניות בבבל הוא דעיק, העניות מצויה בבבל, ויש בכך סימן שגם גסות הרוח מצויה בבבל. תרצת הגמרא, מהי עניות? איזה עניות זה סימן לגסות הרוח? עניות דתורה, שאין גסי הרוח זוכים ללמוד תורה, ובבבל התורה מצויה, מאחר שאינם גסי הרוח, אבל בעילם אין התורה מצויה. ומוכיחה הגמרא שאין התורה מצויה בעילם, דכתיב בשיר השירים פרק ח' פסוק ח', אחות לנו קטנה ושדה אם אין לה, יש לדרוש את הכתוב על החכמים שאינם מצויים להם אנשים החפיצים ללמוד מתורתם, ולכך משולים הם לאישה שאינה יכולה להעניק. ואמר רבי יוחנן, זו כוונת הכתוב למדינת עילם שזכתה ללמוד, שהיו בה חכמים כדניאל ומרדכי שלמדו תורה הרבה, ולא זכתה ללמד, אבל לא נמצאו בה אנשים שהיו חפיצים ללמוד תורה מפיהם. אבל בבל כן זכתה ללמד. כנאמר בספר עזרא פרק ז' פסוק י', כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. והסיבה שגסי הרוח אינם למידים מתוך גסותו, אינו משמש כל צורכו ואינו חוזר על לימודו. לכך דורש רבא במסכת העירובין דף נ"ה עמוד א', דברי הכתוב, לא בשמיים היא, לא תימצא במי שמגביה דעתו עליה כשמיים. ובמסכת תענית דף ז' עמוד א' נאמר, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, גם דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. שבה הגמרא לבאר את המידות המיוחדות לכל אומה ומקום. 10 קבין של גבורה ירדו לעולם, 9 נטלו פרסים ואחד לכל העולם כולו. 10 קבין של קינים ירדו לעולם, 9 נטלה מדי ואחד לכל התורה כולו. 10 קבין של כשפים ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים ואחד לכל העולם כולו. 10 קבין של נגעים ירדו לעולם, 9 נטלו חזירים ואחד לכל העולם כולו. 10 קבין של זנות ירדו לעולם, 9 נטלה ארוויה ואחד לכל העולם כולו. 10 קבין של עזות, של ממזרות ירדו לעולם, 9 קבין נטלה מיישן, שם של מקום, ואחד כל העולם כולו. רוב דיירי העיר מיישן היו ממזרים, כמו שהגמרא תאמר לקמן בדף עין א' עמוד ב'. 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים ואחד לכל העולם כולו. 10 קבין של שכרות ירדו לעולם, 9 נטלו כושים ואחד לכל העולם כולו. יש הגורסים כאן 10 קבין של שכרות עם ח'. 10 קבין של שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים ואחד נטלו כל העולם כולו. כמו שנאמר בקהלת פרק ה', מתוקה שנת העובד. ועוד מוסיף היה אבץ, שכל מידות אלו הם הדברים שבטבע אותם אומות ומקומות, ולכן הקטע הגמרא לשון ירדו. אבל אין הגמרא מונה את המידות הנקנות בבחירת האדם, שהרי עבדים ושפחות שטופים הם בזימה וגזל, ומכל מקום לא נמנו אלא לעניין שינה. חי את החי וראה, הגענו למשנה בסוף דף ממתת. נתבהר במשנה לאל בדף ממחת עמוד ב' שאדם המקדש אישה ומטעה אותה לגנאי בעניין סוג החפץ שמקדש בה, או שמקדשה על דעת שהוא עשיר ונתברר שהוא עני, אינה מקודשת. אבל באופן שמטעה אותה לשבח, יש מחלוקת חכמים ורבי שמעון האם מקודשת היא או לא. המשנה שלפנינו ממשיכה ומבארת אופנים נוספים של הטעיה בקידושין, כאשר מקדש אישה על דעת שיש לו מעלה או חיסרון מסוים, או על דעת שיש לו רכוש מסוים ונמצא שאין האמת כדבריו בין לשבח ובין לגנאי. וכן לעניין אישה שעיטתה את המקדש. וכך אומרת המשנה בדף ממתת עמוד ב'. מונה המשנה אופנים של הטעיה לשבח או לגנאי שבכולם אין האישה מקודשת. אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת, על דעת שאני כהן ונמצא שהוא לוי, או שאמר על מנת שאני לוי ונמצא שהוא כהן, וכן המקדש אישה על דעת שהוא נתין מן הגבעונים ונמצא שהוא ממזר, או שקידשה על דעת שהוא ממזר ונמצא שהוא נתין, וכן המקדש אישה על דעת שהוא בן עיר קטנה ונמצא שהוא בן כרך של עיר גדולה, או שקידשה על דעת שהוא בן כרך ונמצא שהוא בן עיר, וכן אמר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא שהוא רחוק מן המרחץ, או שקידשה על דעת שביתו רחוק מן המרחץ ונמצא שהוא קרוב, וכן המקדש אישה על מנת שיש לו בת או שפחה מגודלת, גדולה וראויה לשמש, ונמצא שאין לו, או שקידשה על מנת שאין לו בת או שפחה מגודלת, ונמצא שיש לו, וכן המקדש אישה על מנת שאין לו בנים ונמצא שיש לו, או שקידשה על מנת שיש לו בנים ונמצא שאין לו, כל האופנים הללו הדין הוא שאין האישה מקודשת, מאחר שקידושי טעות הם. מוסיפה המשנה ובכולם בכל האופנים האלו, אף על פי שאמרה האישה לאחר מכן בליבי היה להתקדש לו, אף על פי שהדבר כן, שאין האמת כפי שאמר המקדש מכל מקום, אינה מקודשת. מסיימת המשנה ואומרת, וכן היא שהתעתו, ואותו הדין בכל האופנים האלו והדומים להם, אם התעתה האישה את המקדש, אין קידושי החלים גם אם יאמר לאחר מכן שנתכוון לקדשה בכל עניין. זוהי המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בעניין דברים שאדם חשב עליהם אבל לא אמרם, אם דינם כאילו הוציאם בפיו או לא. ההוא גברא דזווין לנכסי הדעת על המיסק לארץ ישראל. מעשה היה באדם שמחר את כל נכסיו מאחר שהיה בדעתו לעלות לארץ ישראל, ובעידנה דזווין לא אמר ולא מידי. אמנם בשעת המחירה לא הזכיר כלל שהוא מוכר זאת משום שהוא עולה לארץ ישראל, אלא מחר סתם. לאחר מכן נאנס ולא עלה, ורצה לבטל את המחירה וטען שלא מחר את נכסיו, אלא על דעת שיעלה לארץ ישראל, ומאחר שלא עלה, מחירה בתהילה. אמר רבה, מאחר ולא הזכיר בשעת המחירה שמוכר על דעת לעלות לארץ ישראל, אבי דברים שבלב. והדין הוא שדברים שבלב אינם דברים, ולפיכך לא בטלה המחירה הזו, למרות שנאנס ולא עלה לארץ ישראל. בררת הגמרא מינה לרבה, מהיכן למד רבה את הדין הזה שדברים שאדם מתנה בליבו אינם נידונים כדברים שיתנה בפיו? אילא אם תאמר ש... למד את הדין הזה מהד אתנן. ממה ששנינו שהפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ג' יקריב אותו, הוא מיותר. שהרי כבר נאמר באותו הפסוק, זכר תמים יקריבנו. מלמד, שאדם שנדר להביא קורבן בית דין קופים אותו לקיים את נדרו. מכיוון שיכול הייתי לומר שקופים אותו אף בעל כוחו שמלקים אותו עד שיביא את הקורבן שלו מרצונו. תלמוד לומר, בהמשך הפסוק נאמר לרצונו. גזירת הכתוב היא שיביא האדם את קורבנו מרצונו. כיצד? איך ייתכן הדבר שקופים אותו לקיים את נדרו? וגם צריך שיביאנו מרצונו, בית דין קופים ומלקים אותו עד שיומר רוצה אני. חוזר אני בי מכוונתי הרעה וחפץ אני עכשיו לקיים את נדרי ולהביא את הקורבן. עכשיו מבאר את הגמרא כיצד ניתן ללמוד מהמשנה הזו שדברים שבלב אינם דברים. והמי, מדוע יש לדון אדם כזה כמביא קורבן מרצונו בליבי לא ניחלי? הרי בליבו אינו מסכים להביא. אלא שמוכרח הוא לומר בפיו שהוא רוצה מחמת שבית דין קופים אותו. אל עליו, בהכרח צריך לומר שאין לנו מתחשבים במה שבליבו, למה? משום דאמרין על דברים שבלב אינם דברים. ולכן די בכך שאומר בפיף שחפצו להביא את הקורבן. דוחה את זה הגמרא ואומרת, ודיל משי ניאתם דאנן סעדה דניחה לי בכפרה. שמה שונה הדבר באדם החייב קורבן, שאנחנו עדים בדבר שכל אדם חפץ בכפרה על עוונותיו. ולכן יש לומר שלאחר שקפו בית דין להביא את קורבנו, חפצו בכך גם בליבו כדי לזכות בכפרה, וממילא אין הוכחה מכאן שדברים שבלב אינם דברים. ויהיה הגמרא את הסיפה של הברייתא שממנה ניתן ללמוד את דינו של רבה. אלא אומרת הגמרא, יש להוכיח שדברים שבלב אינם דברים, מסיפה, מהסיפה של הברייתא שנאמר בה, וכן אתה מוצא דין זה של כפייה לאדם עד שיומר רוצה אני, בגיטי נשים ושחרורי עבדים, שאדם המחויב על פי דין לגרש את אשתו או לשחרר את עבדו ואינו חפץ לעשות זאת, בית דין מלכים וקופים אותו עד שיומר רוצה אני לגרש או לשחרר, שאם יכפו לכך בלא שיומר רוצה אני, אין תוקף לגירושין או לשחרור. עכשיו מבארת הגמרא כיצד ניתן ללמוד מכאן שדברים שבלב אינם דברים. והמי, מדוע יש לדון אדם זה כמגרש או משחרר מרצונו? הבליבי לא ניחלי, הרי בליבו אינו חפץ כלל לגרש או לשחרר, ורק בפיו הוא אומר שחפץ בכך מחמת הכפייה. אל עליו, בהכרח צריך לומר, שאין לנו מתחשבים במה שבליבו. משום דאמרין על דברים שבלב אינם דברים, ולכן די בכך שאומר בפיו שחפץ לגרש או לשחרר. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל משי ניאתם, משום דמצווה לשמוע דברי חכמים. שמה שונה הדבר לגבי מגרש או משחרר, שמאחר וחכמים חייבו לעשות כן, חפצו לקיים את המצווה לשמוע בכל חכמים, ועל כן יש לומר שלאחר שקפו בית דין, לכך גמר בדעתו לקיים את דבריהם, וממילא אין מכאן הוכחה שדברים שבלב אינם דברים. ורב יוסף מביא משנה שממנה אכן ניתן ללמוד את דינו של רבה, אלא אמר רב יוסף מאחה, מכאן יש להוכיח שדברים שבלב אינם דברים. שנינו לקמן בדף סמך בית עמוד א', אדם המקדש את האישה ואמר לאחר הקידושין כסבור ראיתי שהיא כהנת ועל דעת כן קידשתיה, והרי נתברר לי עכשיו שהיא לוויה, או שאומר סבור ראיתי שהיא לוויה ונמצאת שהיא כהנת, וכן אם אומר שחשב שהיא ענייה והתברר שהיא עשירה, או שאומר שהיה סבור שהיא עשירה והרי היא ענייה, כל האופנים הללו הדין הוא שהאישה מקודשת, מפני שלא היא התעתו בכך, אלא הוא מעצמו היה סבור כן, ועל כן אין קידושין אלו נחשבים כקידושי טעות. עכשיו מבאר את הגמרא כיצד ניתן ללמוד מהמשנה הזו שדברים שבלב אינם דברים. והמה, אם מדוע חלים הקידושין הללו? כאמר כסבור הייתי. הרי המקדש אומר שלא נתכוון לקדשה אלא על דעת שהיא כהנת או עשירה וכיוצא בזה. ואף שהיא לא התעתה אותו מכל מקום, הרי נתברר שאינה כמו שחשב, אם כן הרי לא נתכוון כלל לקדשה. אלא בהכרח צריך לומר שאין לנו מתחשבים במה שבליבו, משום דאמרינן, הדברים שבלב אינם דברים. מאחר שקדשה בפיו בלא שום תנאי, אין לנו לדון את הקידושים הללו כקידושי טעות. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לאביי, אומר אביי תלמידו של רבי יוסף לרבו, רבי יוסף, דילמה שייני אתם דלחומרה. שמה שונה הדבר שם שאין הקידושין חלים, אלא לחומרה. כלומר, אין להוכיח מהמשנה הזו שדברים שבלב אינם דברים, אלא ייתכן לומר שאילו היה מקדש נאמן בדבריו, אכן לא היו חלים הקידושין כלל. אבל מאחר שאין לנו יודעים אם להאמינו בזה, כי הרי ייתכן שבשעת הקידושין היה בדעתו לקדשה בכל עניין ורק לאחר מכן התחרט, לפיכך יש לדון את הקידושין הללו כספק, שאינה מותרת לקהל עד שתקבל גט מן המקדש. אבל אם יבוא אחר ויקדשנה, היא תצטרך גט גם מהמקדש השני. אלא אמר אביי, מאחר יש להוכיח כך ממשנתנו שדברים שבלב אינם דברים, שנינו בסיפה של המשנה בכולם בכל אופני הטעות המבוארים במשנה, כגון שקידשה על דעת שהוא כהן ונמצא לוי וכיוצא בזה, אף על פי שאמרה האישה בלבי היה להתקדש לו, אף על פי כן, למרות שהתנאי של המקדש אינו אמת, אני רוצה להתקדש לו, מכל מקום אינה מקודשת. נשאלת השאלה, והמים, מדוע אינה מקודשת? כאמרה בלבי היה, הרי היא אומרת שבשעת הקידושין היה בדעתה להתקדש לו גם אם אין דבריו אמת. בהכרח צריך לומר שדברים שבלב אינם דברים, ולפיכך אין אנו מתחשבים במה שהיה בליבה. דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה שייני אתם, כיוון דעת נעליו כל כמין, דעקרא ליה לתנאי. שם השונה הדין במקרה הזה, כי מאחר והבעל התנה במפורש שמקדשה על מנת שהוא כהן וכיוצא בזה, והאישה שמעה את דברה ולא אמרה שחפיצה היא להתקדש לו גם בלא תנאי, לפיכך גם אם דברים שבלב כן נחשבים לדברים, אין בכוח מחשבת ליבה לעקור את תנאו של המקדש. אלא אמר רב חייא בר אבין, עובדא אבי בי רב חסדא, אני אביא ראיה שאכן דברים שבלב אינם דברים, לפי מעשה שבא לפני רב חסדא, באדם שמכר את נכסיו על דעת לעלות לארץ ישראל, אבל הוא לא פירש את הדברים בשעת המכירה. רב חסדא בי רב הונא, והלך רב חסדא לבית מדרשו של רב הונא לדון עמו בדבר, האם יש להתחשב בדברים שבלב או לא, ופשטוע, פשטו שדברים שבלב אינם דברים מהם, ממה ששנינו במסכת מעילד אף חפה לפעמוד א'. אדם האומר לשלוחו, אבל לי מעות מן החלון ומן הדלוס כמה, מן סק או ארנק, וקנה לי במעות הללו בשוק דבר מה, והביא לו השליח את מבוקשו, ונתברר לאחר מכן שהיו מעות אילו של הקדש. הדין הוא שאף על פי שאמר בעל הבית לא היה בליבי אלא על זה, לא נתכוונתי שתביא לי את המעות מהארנק הזה של הקדש, אלא מהארנק אחר של חולין שהיה מונח גם באותו חלון. מכל מקום, כיוון שהביא לו השליח מזה, מהארנק של מעות ההקדש, בעל הבית מעל. בעל הבית הוא זה שעבר על איסור מעילה, ועליו להשיב את המעות הללו להקדש בתוספת חומש, וכן להביא קורבן מעילה, שהרי השליח עשה את שליחותו של בעל הבית. שם מבארת הגמרא כיצד ניתן ללמוד מהמשנה הזו שדברים שבלב אינם דברים. כי נשאלת השאלה, והמי, מדוע מעל בעל הבית? כאמר בליבי, הרי הוא טוען שלא נתכוון בליבו לארנק של ההקדש, אלא לארנק אחר, שהיו מונחים בו מעות של חולין, ונמצא שלא עשה השליח את שליחותו של בעל הבית. אלא לאו, בהכרח צריך לומר, שהטעם שבעל הבית מעל, משום דאמרינן הדברים שבלב, אינם דברים, כי מאחר ואמר לשליח להביא לו מעות מן החלון, והיו שם גם מעות של הקדש, למרות שבליבו הבעל הבית לא נתכוון אלא למעות של החולין, אין אנחנו מתחשבים בכך, אלא במה שהוציא מפיו בלבד. דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה שייני אתם דלמפטר נפשי מקורבן קהתי, שם השונה הדין שם, כי מאחר ויש לחשוש שבעל הבית משקר כדי להיפטר מחיוב הבאת קורבן מעילה, לפיכך אין לנו להאמינו שהיה בליבו שיביא מארנק אחר, אבל אילו היה נאמן על כך, היו מועילים גם הדברים שבליבו. מקיימת הגמרא את ההוכחה שדברים שבלב אינם דברים, ואומרת הגמרא, אין לנו לחשוש שמה בעל הבית משקר כדי להיפטר מקורבן, משום שאילו חפץ היה לשקר אבל אלמי מר מיזיד אבי. הוא יכל לומר שהוא מעל במיזיד, שזה טענה שמקובלת יותר על לב השומעים, ובכך היה נפטר מקורבן מעילה. כי קורבן מעילה מביאים רק על השוגג, ומאחר ולא טען את הטענה הזו, יש להאמין לו שלא נתכוון שיתול השליח מארנק מעות של ההקדש, ומכל מקום אינו נפטר בכך, משום שדברים שבלב אינם דברים. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת, אין להוכיח שהוא דובר אמת מכך שלא טען מיזיד הייתי, מאחר שלא אביד איניש דמשווי נפש רשייה. אין דרך האדם לעשות עצמו רשע, אבל כן מעדיף הוא לטעון שלא נתכוון לארנק של הקדש. אומרת הגמרא, אמנם אין להאמינו מחמת שלא טען מיזיד הייתי, משום שלא אביד איניש למשווי נפש רשייה, אבל מכל מקום יש להאמינו, משום שאילו חפץ היה לשקר אבל אלי מימר. הוא היה יכול לומר, נזכרתי. לאחר שאמר לשליח להוציא את המעות, נזכר שם של הקדש קודם שהוציאם השליח בשוק, ובאופן כזה השליח הוא המועל ולא המשלח, דתניה, שנינו אם לאחר שאמר בעל הבית לשליח, נזכר בעל הבית שהמעות האלו של הקדש, קודם שהוציאם השליח, קודם שהוא קנה בהם בשוק, ולא נזכר השליח ולא נודע לשליח מהעניין הזה שהמעות הללו הם של הקדש, השליח מעל. וטעם הדבר שהרי בכל התורה אין שליח לדבר עבירה, ונחשב שעשה השליח את העבירה. רק לגבי מעילה ישנו לימוד מיוחד שהמשלח הוא המועל, כפי שלמדנו לעיל בדף מבית עמוד בית. אבל במה דברים אמורים? כאשר המשלח שוגג וניתן לחייבו בקורבן, אבל כאשר נזכר בעל הבית קודם שהוציא השליח את המעות, נמצא שלא היה שוגג בשעת המעילה. הוא לא יכול להביא קורבן. ומאחר שלא ניתן לחייב את המשלח, חוזר בזה הדין הרגיל בכל התורה, שאין שליח לדבר עבירה ונחשב שמעל השליח. נמצא שיכול היה המשלח להיפטר מקורבן בטענת נזכרתי, ולפיכך יש להאמינו גם בטענת לא היה בליבי שאכן לא נתכוון שאיתו לשליח מארנק של הקדש. ומאחר שאינו נפטר בטענה הזו, מוכח שדברים שבלב אינם דברים, ולפיכך אין לנו מתחשבים במה שהיה בליבו. מביאה הגמרא כמה ספקות לגבי אנשים שמכרו את נכסיהם על דעת לעלות לארץ ישראל. ההוא גברא, דזבנינו לנכסי הדתא למיסק לארד ישראל, מעשה באדם שמכר נכסיו על דעת לעלות לארץ ישראל ופירש בשעת המכירה שכך היא דעתו. סליק ולא יתדר לי, עלה לארץ ישראל אבל לא הצליח להתיישב בה מחמת חוסר דירה או מזונות, ולפיכך שב לחוץ לארץ ועכשיו חפצו לבטל את המכירה. אמר רבא, כל דסליק הדתא למיידרו, כל אדם העולה לארץ ישראל דעתו היא על מנת שיוכל לדור בה, והלא יתדר לי, והאדם הזה לא עלה בידו לדור בה, ולפיכך יש לדון אותו כאילו לא עלה והמכירה בתהילה. איקא דאמרי, יש אומרים שרבא אמר שאין המכירה בתהילה, מאחר שאדם זה מכר הדעת עליהם, עיסק על דעת לעלות לארץ ישראל, ועשה לי כלי, הרי הוא עלה. לפיכך איננו מתחשבים בכך שלא עלה בידו לדור בארץ ישראל. ועוד מעשה, ההוא גבר דזבנינו לנכסי הדעת עליהם, עיסק לארץ ישראל. אדם מכר את נכסיו על דעת לעלות לארץ ישראל, והוא פירש זאת בשעת המכירה. לסוף לא סליק, לאחר מכן התחרט ולא עלה, וחפצו לבטל את המכירה. אמר רב אשי, איבה איסליק, הרי אם ירצה יכולו לעלות, ולכן אין הרשות נתונה בידו לבטל את המכירה, מחמת שהתחרט מלעלות. איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמר רב אשי, אי באי לא סליק, אם ירצה וכי לא יוכל לעלות, כלומר, שבידו הדבר נתון לעלות, ולפיכך, אין המכירה בתהילה. בררת הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק בין שתי הלשונות, הרי לדעת שתיהן אין המכירה בתהילה מאחר שיכולו לעלות. בררת הגמרא איכא בעיניי דאיתיה לדאונסא באורחא, החילוק ביניהם באופן שישנו איזה עיכוב לעלות, כגון ששמע שיש ליסטים בדרך, ואין אדם יכול ללך בדרך הזו לבדו, אלא בשיירה. באופן כזה נחלקו הלשונות. לדעה הראשונה, מאחר שעדיין ישנה אפשרות לתרוח ולעלות בשיירה, אין המכירה בתהילה, אבל הדעה השנייה ששאל רב אשי, וכי לא יכולו לעלות, אין המכירה קיימת אלא כאשר יכולו לעלות בקלות ללא שום מעכב. אבל אם ישנו איזה עיכוב בדרך, לא מחר על דעת כן, והמכירה בתהילה. והנה הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש משניות המצויות בדף נון עמוד א'. המשנה הזו עוסקת באדם הממנה שליח לקדש עבורו אישה במקום מסוים, ושינה השליח מדעת משלחו. אומרת המשנה, אדם אומר לשלוחו צא וקדש עבורי אישה פלונית במקום פלוני, והלך השליח וקידשה במקום אחר, אינה מקודשת, מאחר שהמשלח מקפיד שיקדש עבורו את האישה במקום שבו הוא אמר לקדשה. אמנם אם אמר לו המקדש צא וקדש לאישה פלונית, והרי היא נמצאת במקום פלוני, והלך השליח וקידשה במקום אחר, הרי זו מקודשת, מאחר שאינה משלח מקפיד שיקדשנה במקום מסוים, ולא נתכוון אלא להדריך את השליח היכן יכולו למוצאה. אומרת הגמרא אחרי המשנה, ותננה מגבי גיטין, שנינו את הדין הזה גם במסכת גיטין בסמכי עמוד א', אדם האומר לשלוחיו, תנו גט זה לאשתי במקום פלוני, והלכו השליחים ונתנו את הגט במקום אחר, פסול, כי הם שינו מדעת המשלח המקפיד לגרשה במקום פלוני בדווקא. אבל אם אמר להם תנו גט זה לאשתי, והרי היא נמצאת במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר, כשר, מאחר שאינו מקפיד שיגרשו באותו מקום ולא נתכוון אלא להדריכם, איכן יוכלו למוצאה. והערת הגמרא מדוע יש צורך לשנות את הדין הזה גם לגבי גט וגם לגבי קידושין. וצריכה. דהי השמועין, אני מהיה תנא משמיענו את הדין הזה רק לגבי קידושין, היה מקום לומר שדין זה נאמר רק במקום דלקור וקעתי. לגבי קידושין שכוונתו לקרב אליו את האישה, שבזה מקפידו לקדשה במקום פלוני, מאחר שסובר בדעתו בהי אתרא רח מולי, ולא ממה לי מי לעילויי. במקום זה גרים אוהבי, ולא יאמרו לאישה דברים בגנותי. ובהי אתרא סנו לי ממה לי מי לעילויי, אבל במקום אחר גרים סוני, ועלולים הם לומר לאישה דברי גנאי עליי, ולכן אינו חפץ שיקדשנה השליח, אלא במקום שאמר לו. אבל גבי גיטין דלרחוקה קעתי, גט שאמור לרחק את האישה ממנו, אימר לא אכפת לי. היה מקום לומר שאינו מקפיד באיזה מקום יגרשנה השליח, לכן הוא צריך התנה לכתוב את הדין הזה גם לגבי גיטין. והיא השמועין, אם התנה היה משמיע את הדין הזה רק לגבי גירושין, היה מקום לומר שדין זה נאמר רק במגרש את אשתו שהוא גנאי לו. ועל כן בהייתרא ניחא ליה דניבזי, והייתרא לא ניחא ליה. יש מקומות שהוא לא מקפיד על ביזיונו, ויש מקומות שהוא מקפיד, ולפיכך יש לו שליח לגרשה במקום שנאמר לו בדווקא. אבל גבי קידושין שאינם גנאי לו, אימא לא אכפת לי, היה מקום לומר שאינו מקפיד באיזה מקום יקדשנה השליח, צריכה לכך וצריך התנא לכפול את הדין הזה, הן בגיטין והן בקידושין, שבשניהם מקפידו על המקום שאמר, ואין השליח רשאי לשנות מדבריו. אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממתת ואת לימוד חציו של דף נון עם שאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה לשיר למד. שאלה ראשונה, במה נחלקו תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל בגט מקושר? שאלה שנייה, מה הדין כשהטעה את האישה בשבח יוחסין ומדוע? שאלה שלישית, מה הביור בת או שפחה מגודלת? שאלה רביעית, מתי מקודשת כשאמר לה על מנת שאני שונה? שאלה חמישית, להיכן ירדו עניות חנופה וגסות הרוח? שאלה שישית, למה מרמזות המילים האלו שבפסוק רוח בכנפיהם וכנפי החסידה? שאלה שביעית, מניין למד רבה שדברים שבלב אינם דברים? שאלה שמינית, מי שמחר נכסיו על דעת לעלות לארץ ישראל ועליו לא הצליח לדור שם, האם יכול לבטל את המחירה? והשאלה האחרונה, מה הדין כשנולד אונס המעכבו מלעלות ולכן לא עלה? השאלות הללו לשינוי סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ערב שביעי של פסח תשע"ו, יום חמישי בשבוע, חף בניסן תשע"ו, היי דחול המועד פסח תשע"ו, חותמים את שיעור דפינו היומי בו למדנו את דפים ממתת ומחציתו של דף נון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, חף ג' בניסן תשע"ו, חטא לעומר תשע"ו, ונלמד את דף נון א' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ונפלאות, בשירות ותשבחות, בבשורות טובות, ברפואות וישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, שירה ושמחה, וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חג כשר ושמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.